אז מי באמת עמד מאחורי רצח קסטנר? מאת עופר אדרת. קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית אלעד לוין. באוגוסט 1957 התעמת עורך הדין הפלילי יצחק אדרת עם הממונה על שירותי הביטחון במדינת ישראל הצעירה, איסר הראל. על הפרק הייתה פרשה מדממת, סבוכה ורגישה, שממשיכה להעסיק היסטוריונים גם ממרחק של 67 שנים. רצח דוקטור ישראל קסטנר, שהתרחש חצי שנה קודם לכן. מדוע לא הואשם יעקב חירותי בהתנגשות בדוקטור קסטנר? שאל אדרת את הראל בבית המשפט. מדוע לא עצרתם את חירותי כחשוד? חירותי, שהיה לקוח של אדרת, עמד אז בראש ארגון טרור יהודי ימני. כמה מפעילי הארגון עמדו לדין באותם הימים, בחשד למעורבות ברצח קסטנר, ובהמשך הורשעו ונשלחו למאסר עולם. באופן תמוע, דווקא הוא, ראש הפירמידה, לא התלכלך בפרשה. התשובה של הראל הייתה מאורפלת, כיאה למי שחלש על השבק והמוסד. הוא הודע כי קיימות ידיעות סבירות שיש לחירותי קשר לרצח, והבטיח כי הוא בודק אותן עכשיו. על הרקע הזה הוסיף כי ייתכנו במשך הזמן נשנה את דעתנו, יש סיכויים לכך. הוא אף החמיא לעורך הדין ואמר, קלט על המטרה. אלא שדבריו של הראל נותרו באוויר, חירותי מעולם לא נחקר בפרשה ואפילו לא נקרא להעיד בה. עורך הדין יצחק אדרת היה סבא שלי. באותם ימים ייצג את חירותי בתיק אחר, שהתנהל בד בבד עם משפט רצח קסטנר. לו יכולתי, הייתי שואל אותו היום מה סיפר או לא סיפר לו הלקוח על חלקו ברצח. ספק אם היה משיב לי, אך לפחות הייתי יכול לנסות. אלא שהוא נפטר ב-1983, בטרם מת, כשהייתי בן שנתיים. איסר הראל מת 20 שנה לאחר מכן. חירותי האריך ימים והלך לעולמו לפני שנתיים, בגיל 95. ייתכן כי השלושה לקחו עמם לקבר את התשובה לשאלה שנותרה פתוחה עד היום. כיצד ומדוע הצליח חירותי לחמוק מחקירה בפרשת רצח קסטנר, בשעה שאנשי ארגון הטרור שלו הורשעו במעשה ונשלחו לכלא. מתשובה לשאלה הזו עשוי להיות תמון הפיצוח של פרשת הרצח, שהסעירה את המדינה במשך עשרות שנים. את הפרוטוקול שבו התעמתו אדרת והראל חושף ההיסטוריון דוקטור נדב קפלן במסגרת מחקר מעמיק ונרחב ביותר על הפרשה. במחקר שיוצא לאור בימים אלה בספר מדוע חוסל קסטנר, הוצאת סטימצקי, קפלן חושף פרוטוקולים ומסמכים שמציבים סימני שאלה משמעותיים לגבי מעורבותו של השבק ברצח. לאורך השנים נפוצו כמה וכמה תיאוריות קונספירציה באשר לנסיבות הרצח. כבר בזמן אמת, מיד לאחר הרצח, הציג העולם הזה, בעריכת אורי אבנרי, את האפשרות שהשבק חיסל אותו. מאחורי התיאוריות האלה, עמדה הטענה כי בכירי מפאי, ובראשם דוד בן גוריון, ביקשו להיפטר מקסטנר כדי שלא יפתח את פיו ויחשוף מידע מביך על כישלונם בהצלת יהודים בשואה, ואף על שיתוף פעולה מפוקפק עם פושעי מלחמה נאצים בשנותיה הראשונות של המדינה. אף אחד לא הצליח עד כה להוכיח את התזה הזו. גם קפלן מודה כי לא מצא אקדח מעשן. למרות זאת, ספרו מקדם את המחקר בכמה שלבים. הוא מצליח להוכיח באופן משכנע מאי פעם, כי קיימים כמה וכמה חורים וסתירות מהותיים בסיפור שחמקו עד כה מהרדאר המחקרי. קפלן מציג שורה ארוכה של שאלות שנותרו ללא מענה בפרשה, משפטיות, פליליות, מדיניות ומוסריות. הוא עושה זאת באמצעות מסמכים, חוות דעת ועדויות שאיתר ממקורות שונים. את חלקם הוא חושף לראשונה. המסמכים כוללים עשרות עדויות מחקירת הרצח שביצעה משטרת ישראל. כל החקירות שנערכו במשטרה לרוצח זאב אקשטיין ולשאר המורשעים ברצח. התיק הרפואי מאשפוזו של קסטנר בבית החולים. הפרטים, הדוחות והתמונות של הניתוח שלאחר המוות שנערך לקסנר במכון הפתולוגי. 10 מסמכים שהשבק שחרר בעקבות עתירה שהגיש לבגץ. פרוטוקול הדיונים על רצח קסנר בבית המשפט שלום בתל אביב ועוד. לצד חשיפת המסמכים, קפלן תחקר בעצמו דמויות מפתח בפרשה, כולל הרוצח עצמו ומנהיג ארגון הטרור שעמד מאחורי הרצח, שעימם נפגש טרם מותם. להשלמת התמונה נועץ בשורת מומחים בתחומי משפט, רפואה ומזפ, שסייעו לו בניתוח הנתונים. התגלית המרכזית של קפלן קשורה בחסינות המוחלטת שקיבל חירותי, ראש המחתרת שרצחה את קסנר, מפני העמדה לדין. זו הפעם הראשונה שהשאלה הזו נידונה באופן מעמיק, ולא צריך להיות משפטן מדופלם כדי להבין שמשהו כאן לא התנהל כשורה. לצד זאת, קפלן חושף במלואו את המעקב הארוך והצמוד שביצע השבק אחר המחתרת לפני הרצח, וגם את המידע שהיה לשבק על חבריה, שלא הוביל לסיכול המעשה. גם ההתנהלות של המשטרה והשבק בחקירת החשודים ברצח הייתה תמוהה, שלא לומר שערורייתית. מה שהתרחש במציאות הייתה בלתי מתקבל על הדעת, אומר קפלן. כשלא ניתן הסבר מניח את הדעת לשאלות המטרידות האלה, צריך לנסות לחבר את כל הנקודות והשאלות שנותרו מיותמות, ולחפש פרשנות שכמותה לא הוצגה בעבר. וכך, התשתית המחקרית שגיבש הובילה את קפלן לגיבוש תיאוריה מרחיקת לכת, שלפיה השבק הוא שהגה את התוכנית לרצוח את קסנר, תוך שיתוף פעולה ברמה זו או אחרת עם בכירים בהנהגת המדינה. קבלן הביצוע, לפי קפלן, היה חירותי, שהעמיד לשם כך את חברי המחתרת שלו, ובתמורה זכה לחסינות מהעמדה לדין בפרשה. מדוע לפי קפלן ביקש השבק לחסל את קסנר? ואיך קשורה לכך החסינות שקיבל חירותי? ב-338 עמודי הספר, מסרטט קפלן מערכת סבוכה של אינטרסים אפלים, שראשיתם בשואת יהודי הונגריה בשנות ה-40 של המאה הקודמת, המשכם בפעילות של מחתרת יהודית לאומנית שהוקמה בישראל בשנות ה-50, וסופן בשלוש יריות אקדח שפגעו בקסנר מול פתח ביתו ברחוב עמנואל הרומי בתל אביב במרץ 1957. זה סיפור מורכב ומתוחכם, אומר קפלן. כשנגעתי בו הבנתי שאני נוגע בחומר נפץ. עשו לקסנר עוול בלתי רגיל, הוציאו אותו להורג באישון לילה, בלי שאף אחד דן אותו למוות. דוקטור ישראל קסנר, 1906-1957, היה ונותר אחת הדמויות השנויות במחלוקת והחידתיות בהיסטוריה הציונית. במלחמת העולם השנייה הוא היה אחד מראשי ועד ההצלה בהונגריה, שסייע ליהודים בשעתם הקשה ביותר. הוא מצטייר מהמחקר ההיסטורי כמי שמצד אחד הציל יהודים רבים, אך מצד שני גם שיתף פעולה עם הנאצים, בהיקף ובנסיבות שלא נחשפו במלואם. במסגרת תפקידו, ניהל קסנר מגעים עם אדולף אייכמן ועם קורט בכר, ראש המחלקה הכלכלית ב-SS, שהיה ממונה על ביזת הרכוש היהודי בשואה, סביב ההצעה להעביר את יהודי הונגריה אל מחוץ לשטח הכיבוש הגרמני, תמורת 10,000 מסעיות וסחורה. תוכנית שקונתה סחורה תמורת דם. התוכנית לא יצאה אל הפועל, אבל קסנר הצליח לממש חלק ממנה. הצלתם של 1,685 יהודים שהועלו על רכבת אל החופש במקום לתאי הגזים. הרכבת, שקונתה לימים רכבת קסנר, רכבת ההצלה או רכבת המיוחסים, כללה גם את בני משפחתו. ב-1947 עלה לארץ והיה עיתונאי, פקיד במשרד המסחר והתעשייה ואיש מפאי. אחרי עלייתו החלו לצוץ שמועות וסיפורים על כתמים בעברו. סיאם היה בהאשמות חריפות ביותר שהטיח בו העיתונאי והפובליציסט מלכיאל גרינוולד. ב-1952 פרסם גרינוולד קרוז, שבו כתב, אני רואה אותו כרוצח בעקיפין של אחי היקרים, וכן, קסנר הציל את חברי מפאי, כמה בעלי פרוטקציה. את הקרוז סיים כך. ריח של פגר מגרד את נחיריי. את קסטנר צריך לחסל. המדינה הגישה נגד גרינוולד תביעת דיבה בשמו של קסטנר. המשפט שנפתח ב-1954 בבית המשפט המחוזי בירושלים, הפך במהרה לאירוע ציבורי ששימש זירה לבירור שאלות היסטוריות הנוגעות לשואת יהודי הונגריה. האסטרטגיה שנקט סנגורו של גרינוולד, עורך דין שמואל תמיר, הפכה את קסטנר במרוצת המשפט ממאשים לנאשם. ב-1955 קבע השופט בנימין הלוי שיש לזכות את גרינוולד ברוב הסעיפים. בכך למעשה הרשיע את קסטנר מבחינה ציבורית. הוא קבע כי קסטנר מכר את נפשו לשטן, ובכך הכתים אותו לעד. המדינה הרערה לבית המשפט העליון, אך פחות משנתיים לאחר מכן, בעודו ממתין לתוצאות הערעור, נורא קסטנר. הוא נפצע והושפז בבית החולים הדסה בתל אביב, שם מת כעבור כמה ימים. חברי החוליה שרצחו אותו השתייכו למחתרת יהודית לאומנית. הרוצח היה זאב אקשטיין. ספק הנשק היה יוסף מנקס. הנהג היה דן שמר. ב-1958, פחות משנה לאחר מותו, זיכו השופטים את קסטנר מההאשמה החריפה של שיתוף פעולה עם הנאצים. השופט שמעון רנת כתב, קסטנר המשיך עד הסוף במטרה יחידה, למלט את המספר הגדול ביותר של יהודים שניתן היה להציל בנסיבות הזמן והמקום. עם זאת, השופטים קבעו כי לאחר המלחמה הציל את פושע המלחמה הנאצי בכר מעונש ומסר עדות שקר לטובתו. השופט אגרנט הכיר במגבלות של בית המשפט לשפוט אירועים מורכבים המעלים דילמות מוסריות. את קסטנר תשפוט ההיסטוריה ולא בית המשפט, כתב. הוויכוח על דמותו של קסטנר לא תם עד היום. נכדתו, חברת הכנסת מרב מיכאלי, פועלת כבר שנים לטיהור שמו בציבור. קפלן לא מתיימר להכריע בסוגיית פועלו של קסטנר בשואה, אלא קופץ למים העמוקים לא פחות של שאלת נסיבות מותו, ומנסה להשיב על השאלות למי היה אינטרס להיפטר ממנו, מדוע ובאיזו דרך. קפלן, בן 78, ממושב אביחי ליד נתניה, שירת כנווט פנטום בחיל האוויר. בהמשך היה ראש הלשכה של מפקד החיל לשעבר, בני פלד, ועמד בראש מחלקת תכנון וארגון בחיל האוויר. הוא פנה לעסקים פרטיים, ובגיל מאוחר יחסית התחיל לחקור פרשות היסטוריות. את הדוקטורט כתב באוניברסיטת חיפה על חסיד אומות העולם ראול ולנברג. כיום הוא עמית מחקר במכון הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה. כששקעתי בקריאת החומרים הקיימים בפרשה, מיד בלטה העובדה שיש פה גלים רוחשים וצונמי של שמועות וקונספירציות, אומר קפלן. היו שטענו שלעירייה הקטלנית בקסטנר לא היה אחראי מי שלבסוף הורשע ברצח, אלא מתנקש מטעם השבק. אחרים היו משוכנעים שקסטנר לא מת מפיצי הירי, אלא נחנק למוות בבית החולים. בעבודה מחקרית מרשימה, הצליח קפלן להפריח את הטענות האלה. כשנכנסתי לעניינים אמרתי לעצמי, למה להסתבך? אני הולך ישר לשבק ומבקש גישה למסמכים האלה. הרי מדובר בסיפור מ-1957, מספר קפלן על תמימותו. אלא שמגעיו עם הארגון, שהארכיון שלו סגור כולו בפני הציבור הרחב, העלו חרס. כל הניסיונות שלי לקבל מידע התגלו כעקרים, הוא אומר. ב-2019 הגיש עתירה לבגץ בדרישה להורות לשבק לחשוף את תיק קסטנר. התשובה הדהימה אותו. תחילה טען השבק כי קיים קושי משמעותי באיתור כלל החומרים בנושא זה, והוסיף כי המלאכה תצריך משאבי זמן וכוח אדם בלתי מבוטלים באופן בלתי סביר. בהמשך נטען כי החומרים שכן אותרו בבדיקה ראשונית מעלים כי יש בהם מידע אשר חשיפתו עלולה לפגוע בביטחון המדינה ובשיטות הפעולה של שירות הביטחון הכללי. לאור זאת, כתבו בשבק, אין מקום לחשוף חומרים אלה. השופטת אסתר חיות, אז נשיאת בית המשפט העליון, תמכה בעמדת השבק. לאחר שעינה במסמכים שהעמיד לרשותה הארגון, כתבה, ביחס ליתר המסמכים שצורפו להודעה החסויה, מקובלת עליי עמדת המשיבים כי אין מקום לחשיפתם בעת הזאת. זאת לאחר בחינת הערכת מידת הסיכון לביטחון המדינה ומידת ההסתברות לפגיעה בו בשל חשיפת שיטות ודרכי פעולה של השבק ופרטים הנוגעים למקורות מידע ויעדים מודיעיניים. השבוע נשאלה חיות עם בחומרים המסווגים שעליהם נחשפה קיים רמז למעורבות שבק ברצח קסנר. כל שניתן היה לומר בגלוי נאמר בפסק הדין, אמרה. עיון במסמכים שאת חשיפתם אפשרנו, ייתן לך תמונה טובה יותר לגבי מה ששאלת. אלא שהמסמכים שחשף שבק בהתערבות בגץ עדיין מצונזרים בחלקם. הם כוללים, בין היתר, מידע על אקשטיין ועל בקשת החנינה של הרוצחים, אך לא ניתן לקבל מהם תשובות לשאלת מעורבות הארגון ברצח. הבנתי שמדיניות ההסתרה מאוד חזקה, וזה רק הוסיף אנרגיה ואמביציה לרצון שלי לגלות מה באמת היה, אומר קפלן. החלטתי לעשות כל מאמץ ולא לחסוך במשאבים בשביל לנסות לגלות את האמת. את השנים הבאות בילה בנבירה אינסופית, במסמכים שהשיג בדרכים עוקפות שבק, כולן חוקיות, מארכיונים ומאגרי מידע שונים. גנז המדינה לשעבר, דוקטור יעקב לזוביק, סייע לקפלן במלחמתו לחשיפת החומרים. פעם אחת השבק שחרר מסמך בלתי קרי, מספק לזוביק. אמרתי להם, בחיית, על מי אתם עובדים? ואז הוציאו עותק קרי של המסמך. זה היה רגע שהמחיש עד כמה הם מוכנים לשקר, אפילו לשופטי העליון. לפרשת רצח קסטנר, ראשי פרקים. זוהי כותרתו של אחד המסמכים שהתיר השבק לפרסום בעקבות עתירתו של קפלן. במסמך, שלו אין תאריך או חתימה, נכתב כי רצח קסטנר היה להפתעה גמורה, וכי לא היו כל סימנים של התעניינות מצד המחתרת בקשר לקסטנר. גם הראל עצמו טען שהרצח בא בהפתעה. בספר על הפרשה שפרסם ב-1985 כתב הראל, המודיעים של שירות הביטחון בחוגים הלאומניים לא יכלו לספק לנו מידע כלשהו על תוכנית שנרקמה לרצוח את קסטנר או על הרצח עצמו. אבל בישיבת הממשלה שנערכה ב-11 במרץ 1957, בזמן שקסטנר עוד נלחם על חייו בבית החולים, הראל נשמע לגמרי אחרת. ראש השבק אמר אז לחברי הממשלה כי מנגנוני הביטחון ידעו מראש על תוכנית לרצוח את קסטנר. הוא דיווח להם על מעצרם של 8 בני אדם, ואמר כי המעצרים היו מבין הטרוריסטים הפוטנציאליים, אלה שהיו ידועים לנו במשך תקופות שונות משיחות אישיות, כולל תוכנית רצח דוקטור קסטנר לפני שנה בערך. אחד העצורים, וזה שגם הורשע לבסוף ברצח, היה אקשטיין. הוא השתתף בתוכנית לרצוח את קסטנר ב-1955, תוכנית שלא יצאה לפועל, אמר הראל באותה ישיבה שהפרוטוקול שלה נותר חסוי במשך עשרות שנים, ונחשף בהארץ ב-2015 בזכות התערבות אישית של לזוביק. הראל הוסיף כי אקשטיין הציע בעבר לשתף פעולה עם כוחות הביטחון ועשה זאת במשך תקופה. לפני שנתיים התקשר ביוזמתו עם המשטרה בהצעה לעבוד נגד המחתרת, מסר הראל, אולם יותר מאוחר התברר כי איש זה בא בכוונות רעות למשטרה, כלומר הודרך בקשר לזאת על ידי המחתרת. בהתבסס על העדויות שאסף קפלן, מסרטט את המעקב האינטנסיבי של השבק אחרי המחתרת שרצחה את קסטנר עוד לפני הרצח. הוא מוכיח כי לשבק היו ידיעות ברורות שקסטנר הוא יעד להתנגשות, כולל ידיעה על מחסני נשק של המחתרת ועל העברת הנשק לצורך ההתנגשות. למרות זאת, השבק לא נקט שום פעולה למניעת ההתנגשות. מדוע התנהל מאמץ מודיעיני גדול כל כך אם לא ננקטו פעולות למניעת הרצח? תוהה קפלן. האם הייתה זו עצימת עיניים מכוונת שנועדה לאפשר את הרצח? החומר הארכיוני גם מעלה בבירור כי השבק ידע שהרוצח הופעל בידי ראש המחתרת יעקב חירותי. מסקנה מוחלטת שאקשטיין מודרך על ידי חירותי. לחירותי השפעה מוחלטת על אקשטיין. אלה רק שניים מהציטוטים שמופיעים בעדויות של אנשי הארגון שנמסרו לבית המשפט תחת שבועה, כפי שחושף קפלן בספר. יהושע קריב, ראש המחלקה לסיכול פעולה אלימה במגזר היהודי בשירות הביטחון, העיד במשפט אחר על עיכובים שנעשו על קשר בינו, אקשטיין, לבין חירותי, וסיפר כי בדצמבר 1955 קיבלנו ידיעה נוספת שהניעה אותנו למסקנה מוחלטת שאקשטיין מודרך על ידי חירותי. קפלן נדרך כשגילה זאת. מדוע חירותי, שמדריך ומכוון את מעשיו של המתנקש, לא נעצר ונחקר בפרשת הרצח? הוא תוהה. עדותו של קריב לא הסתיימה כאן. הוא סיפר כי חודש לפני הרצח הופיע אצלנו שמו של דן שמר. שמר היה הנהג שהסיע את אקשטיין ומנקס לזירת הרצח. דן שמר היה שם בלתי ידוע לשירות הביטחון עד אז, אמר קריב. למרות זאת, אין תיעוד לשום פעולה שנעשתה עם המידע הזה, למעט תיוקו. השם של אקשטיין נכלל ברשימה כי הוא היה אצלנו בחזקת חשוד כפעיל במערכת, וקיבלנו גם אינפורמציה בסוף פברואר, הוסיף קריב. במילים אחרות, שבוע לפני רצח קסטנר, השבק המשיך לקבל מידע על החוליה שעמדה לרצוח אותו, והוסיף לעקוב אחריה, אך לא עשה דבר כדי למנוע את המעשה. בליל ההתנגשות נעצרו השותפים לרצח, אך חירותי, מנהיג החבורה, לא נעצר. יתרה מזו, כפי שכתב חירותי בספר הזיכרונות שלו, השבק אפשר לו להגיע לתחנת המעצר ביפו ולהיפגש עם שניים מהעצורים, לכאורה כעורך דין שנפגש עם לקוחותיו. אקשטיין תיאר באוזני קפלן כיצד חירותי הנחה אותו מה לומר לחוקרים, והלך לדרכו. קפלן חושף כי בחקירתו של אקשטיין, החוקר לא לחץ לקבל פרטים על מעורבותו של חירותי, אף כי ניכר שידע שהוא עומד בראש ההתארגנות. החוקר היה צבי אהרוני, דמות מרכזית בתולדות השבק והמוסד, שהיה ראש אגף החקירות בשבק, ראש יחידת קיסריה, המבצעים המיוחדים, במוסד, והשתתף במבצע ללחידת אייכמן. אהרוני שאל את אקשטיין מתי פגש בפעם האחרונה את חירותי. אצל חירותי הייתי ביום ראשון בבוקר, אמר לו. כלומר, ביום שבו בוצעה ההתנגשות. שאלת ההמשך, היחידה של החוקר, הייתה היכן נפגשו השניים. התשובה, במשרד של חירותי. משם העביר אהרוני ביוזמתו את השיחה לנושא אחר, בלי ששאל במה עסקה הפגישה ביניהם. רק 6 ימים לאחר ההתנגשות, נעצר גם חירותי, אך לא בחשד למעורבות ברצח קסנר. הוא נעצר במסגרת תיק אחר, שבו רשם בניהול ארגון טרור ובהפצת קרוזי הסתה. מי שהדפיס את הקרוזים, אגב, היה אקשטיין. קפלן עיין בכל החומר המשפטי הקיים בפרשה, ונדהם לגלות כי איש לא חקר את חירותי או האשים אותו במעורבות ברצח, אף כי איסר הראל עצמו הסביר שהוא עמד בראש המחתרת שחבריה ביצעו אותו. לאורך 30 הדיונים שבהם מתנהל המשפט, נעלם כמעט לחלוטין צילו של חירותי. גם התובעת, מרים בן פורת, שקראה את תמלילי כל החקירות המקדימות, לא הקשתה בנושא. האם חשש מישהו שחקירתו של חירותי או עדותו במשפט יביאו לחשיפת פרטים חסויים, תוהה קפלן? למסתורין הוסיף הראל עצמו, שאמר בישיבת הממשלה אחרי הרצח, אין שום אפשרות להעניש את חירותי בעד מעשי טרור, חוץ מענייני הקרוז, אם כי הוא אחראי בעד פעולות אחרות, ארגון, חינוך ותכנון פעולות. 3 המורשעים ברצח לא בילו את שארית ימיהם בכלא. בדצמבר 1962 המליץ שבק לשחרר את הרוצחים מהכלא. בזכות מאבקו של קפלן נחשף המסמך שהוכן לשם כך בידי השבק. לאחר שיקול מעמיק של כל הטעמים, נראה לנו שיש מקום להמליץ בפני נשיא המדינה להפחית את עונשיהם של שלושת הנידונים, נכתב שם. במסמך פורט כי אקשטיין שימש מודיע של השבק והופעל כסוכן על ידי השירות בקבוצות מחתרתיות למיניהן. במסמך לא מפורט מה סוג המידע שסיפק אקשטיין ומה טיבו, אך נכתב כי הקשר עם הופסק לאחר שהתעוררו חשדות שהוא מופעל כסוכן כפול על ידי המחתרת נגד שבק. השחרור המוקדם של הרוצחים הוא עניין מתמיה. בראשית מרס 1963 נסע בן גוריון לנוח בטבריה. בחודשים ההם השקיע מאמצים ניכרים בשחרורם של שלושת המורשעים ברצח קסנר. כותב תום סגב בספרו מדינה בכל מחיר, סיפור חייו של דוד בן גוריון, כתר 2018. ביומנו של בן גוריון מתועדות לא פחות מ9 ישיבות בנושא. הם בכלא כבר 5 שנים ולדעת איסר מן הראוי לחון אותם, כתב ביומנו ב-1962. ואכן, ביומו הראשון בתפקיד, העניק להם הנשיא זלמן שזר חנינה. הראל חזה זאת במדויק. ב-1957, ימים אחרי ההתנגשות, אמר בישיבת הממשלה. השופט אמנם יפסוק את פסקו, אבל אפשר אחר כך לחון אותם. המידע שעולה מהארכיון הותיר חורים גדולים בסיפור, וקפלן התאמץ למלא אותם באמצעות שיחות עם אקשטיין וחירותי עצמם. הוא נפגש עם שניהם כמה פעמים בניסיון לחלץ מידע על הפרשה. הייתי אצל אקשטיין בבית, פעמיים שלוש, מספר קפלן. כולם אמרו לי שהוא שקרן בן שקרן. הוא רצה לדעת מי שלח אותי, ושאל אותי הרבה מאוד שאלות עד שהשתכנע ששלחתי את עצמי. לאט לאט הוא הלך ונפתח כלפיי. בספר שכתב על הפרשה, סמיכת טלאים, רמז אקשטיין כי הופעל בידי חירותי, אך עדיין פחד לציין את השם המפורש. הוא הסווה את זהותו, אך כתב כי מדובר באותו אדם שביקש ממנו להדפיס כרוזי הסתה. חירותי הודה שהוא האיש שהזמין את הכרוזים האלה. משמע, לפי אקשטיין, חירותי הוא גם מי שהזמין את רצח קסנר. גם אצל חירותי ישבתי המון שעות בדירתו בדיור מוגן בתל אביב, מספר קפלן. אבל הוא לא מסר שום מידע בעניין רצח קסנר. היה לי ברור שהוא מסתיר הרבה דברים. לתדמתי הרבה, חירותי חלק שבחים רבים להראל. ניסיתי לעכל את הדברים והתקשיתי. לא הבנתי את פשר הנימה החברית והחמה שבה דיבר חירותי על הראל. כיצד זה ששני אויבים מרים, אידיאולוגית, עם היסטוריה שהייתה עקובה מדם, הופכים לחברים בלב ובנפש. לאן מובילים כל קצוות החוטים הללו? את קפלן הם לוקחים לעבר תיאוריה מרחיקת לכת, שהשבק הוא זה שעמד מאחורי הרצח. חשוב להדגיש, לקפלן אין כל עדות לכך. התיאוריה שהוא מציג מבוססת על השערות נסיבתיות, שאותן הוא מגדיר ההסבר הטוב ביותר לשאלה מדוע חוסל קסנר גם כשההוכחה המוחלטת איננה נמצאת בידינו. לפי ההשערה שמסרטט קפלן, באביב קיץ 1956, לפני תחילת הערעור של המדינה על זיכויו של גרינוולד בבית המשפט העליון, הגה השבק תוכנית להרוג שתי ציפורים במכה אחת, לחסל בה בעת הן את קסנר והן את ארגון הטרור היהודי שביקש לחסלו. מדוע שהשבק ירצה להיפטר מקסנר? בשנים ההן, כפי שכבר נחשף לא אחת בעבר, השבק ומפלגת השלטון, מפאי, היו קשורים זה בזה בקשר בל ינתק. בפועל התקיימה אז זיקה מוחלטת בין שירותי הביטחון לבין מפאי שלא הבדילה בין טובתה, היא, לטובת המדינה, מסביר קפלן. גם דוקטור יאיר שפיגל, היסטוריון ביחידת המורשת של השבק, כתב על כך בעבר. הממלכתיות זוהתה בעיניו של הראל עם מנהיגותו של בן גוריון, והנאמנות למדינה ולביטחונה חפפה לנאמנות לממשלה המכהנת, למפאי ולמנהיג המשותף לשתיהן. הרצון התיאורטי של ראשי מפאי להיפטר מקסנר כבר שימש בעבר לתביעת תיאוריות בדבר מעורבות השלטון בחיסולו. הוא נבע מחשש שאם לא יתוהר שמו בערעור, קסטנר עלול להביך את המדינה במידע על חלקה של מפאי במניעת הצלת יהודים בשואה, ובקשרים מפוקפקים עם נאצים לאחריה. קסטנר היה עלול להסביר מדוע הסוכנות שלחה אותו לגרמניה ב-1948 כדי להעיד לטובת פושע המלחמה הנאצי קורט בכר ולהציל בכך את חייו, וכן לחשוף את העסקה שבה מדינת ישראל רכשה ב-1953 חיטה במסגרת הסכם השילומים בתיווכו של בכר. היעד הראשון נגזר מן הצורך למנוע אפשרות שמפלגת השלטון וראשיה יקלעו לסערה ציבורית חוזרת, כותב קפלן. במילים אחרות, אי הצלחה גורפת בערעור היווה איום מוחשי מאוד על ראשי מפלגת השלטון. התובנה הזו מעוגנת במידע היסטורי על יחסה של הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל לרדיפת יהודי אירופה. בוועידת ההסתדרות באפריל 1942 היה הנושא העיקרי שאלת היחס לברית המועצות והערכת חשיבותה לבניין העולם ולבניין הציוני, כתבה פרופסור אניטה שפירה. איש לא זכר להעלות על הפרק את הזעקה על הגורל היהודי. הצצה חלקית לכך מתקבלת גם מעיון בדבריו של פרופסור ישראל גוטמן, המנוח, באנציקלופדיה של השואה בהוצאת יד ושם. ויכוח פנימי תמידי ליווה את שאלת הקצאת הכספים למשימת ההצלה, כתב גוטמן. חברים רבים בהנהגת היישוב, בהנהלת הוועד הלאומי, ובמיוחד בצמרת ההסתדרות, במפאי ובמפלגות אחרות, טענו שיש להקציב לכך כספים רבים ומיד, ואפילו יראו סיכויי ההצלה דמיוניים. מנגד היו שחשבו אחרת. הנהלת הסוכנות, ובמיוחד דוד בן גוריון, משה שרטוק והגזבר אליעזר קפלן, סברו שמשאביו של היישוב דלים, ויש לנהוג בהם בזהירות ובשיקול דעת. הציפור השנייה שביקשו בשבק להרוג הייתה איום הטרור היהודי שסיכן את המדינה הצעירה. בשנות ה-50 פעלה בישראל מחתרת יהודית לאומנית שכונתה בציבור מחתרת צריפין. בשבק טענו אז כי המחתרת תכננה שורת התנקשויות, בין היתר בקצין משטרה, בקצין צהל, ואפילו במזכיר האום דג המרשלד. לצד זאת, תכננה המחתרת לחטוף את נחום גולדמן, נשיא ההסתדרות הציונית, לחבל בבונדסטאג בגרמניה, לפוצץ את משרדי חברות השייט שהביאו לישראל סחורות על בסיס הסכם השילומים, לרצוח מומחים גרמנים שהגיעו לישראל, לנקום בתושבי כפר ערבי סמוך לכפר סבא על פעילות המסתננים, ועוד. קיומו המתמשך מאז קום המדינה של טרור יהודי פנימי הכביד מאוד על המדינה, כותב קפלן. על רקע זה הוא משער גובשה תוכנית שסיפקה מענה לשני היעדים הללו, להשתיק את קסטנר ולחסל את איום הטרור היהודי. לפי התיאוריה של קפלן, השבק סיכם עם חירותי כי רצח קסטנר יהיה הפעולה האחרונה של המחתרת, כפי שאכן היה לבסוף. מעין מתנת פרידה. כך, בפעילות אחת בודדת, יושגו שני היעדים, אומר קפלן. אין לך ראיית זהב שמוכיחה את התיאוריה הזאת. לא לקחת קפיצה גדולה מדי. נכון, אין בידי מסמכים שהם אקדח מעשן, מסמך או הקלטה שכלולה בהם הוראה מגבוה לחסל את קסטנר. בין שהמסמכים הללו לא נכתבו מעודם ולא היו קיימים, ובין שהושמדו במשך השנים, ובין שהם ספונים בחשפות חתומות בארכיון השבק, הם לא בידי. בהיבט הזה, הספר שלי מתמודד עם בעיה מתודולוגית קשה, שכן לא קיימת ראיית זהב שתומכת בנרטיב שאני מציג. אני מוכיח את הטענה שלי באמצעות אבדוקציה, בעברית איסלוק, שהיא עסקה לוגית שמבקשת למצוא את ההסבר הפשוט והסביר ביותר. אתה מצליח להבין למה יש עדיין חומרים מצונזרים בפרשה משנת 1957? נטילת אחריות היסטורית לכשלים בעבר היא אקט לאומי היסטורי של טיהור עצמי. יש רגע בחייה של מדינה דמוקרטית שבו עליה להודות בטעויות היסטוריות. המשך ההסתרה וההכחשה הוא בחזקת הוספת חטא על פשע. כשמסתירים ומכחישים את מחדלי העבר, עלול להתפתח עיוות היסטורי מתמשך. מן הראוי שהזיכרון הקולקטיבי הישראלי התבסס גם על ההכרה באמיתות כואבות. האמת חייבת לצאת לאור. חשדת על האפשרות שאתה טועה? שאולי יש הסבר אחר? אולי למשל חירותי בעצמו הופעל על ידי השבק? האחריות היא שלי. אני צריך לשכנע את הקורא. יש פה כל כך הרבה דברים שלא יכולים להיות יד המקרה. אבל אם יבוא יום ומישהו ישלוף את הנייר שיוכיח שמה שכתבתי לא היה ולא נברא, ויוכיח שלכל הדברים שאינם מתקבלים על הדעת יש תשובות אחרות, אכתוב מכתבי התנצלות. לגבי חירותי כסוכן שבק, זה מעולם לא עלה על דעתי. הוא שנא את הממסד הזה שנאה עזה. אם הוא היה איש שלהם, הם לא היו עוקבים אחריו בצורה כזו. אבל אינני יכול לשלול זאת על הסף. היסטוריונים שעסקו בפרשה אינם ממהרים להשתכנע מההיפותזה של קפלן. אני לא מוכן לקבל את התיאוריה שקפלן מציג, אומר פרופסור יחיעם וייץ, מחבר הספר האיש שנרצח פעמיים, חייו, משפטו ומותו של דוקטור קסנר. יש אמנם דברים לא קלים שקשורים לרצח קסנר, כמו המעורבות של בן גוריון בחנינות של הרוצחים, אבל לדעתי מדובר בסיפור שלא מתחבר לתמונה ההיסטורית המורכבת. ההיסטוריון דוקטור תום סגב סבור כי הספר מעצים שורה של שאלות ללא תשובות, ובראשן איך ייתכן שהשבק מסרב עד היום לפתוח את כל חומר החקירה, מה מסתירים. סגב, שחיבר ספרים מכוננים על ההיסטוריה של ישראל, האחרון שבהם הוא הביוגרפיה של בן גוריון, מדינה בכל מחיר, אומר כי לנוכח הספרים הרבים המבקשים לחשוף את האמת על רצח רבין, יש לקרוא גם את קפלן כספר שמעלה שאלות פתוחות. גם בשבק, כמובן, דוחים על הסף את הטענות למעורבות הארגון ברצח. בהליכים שניהל קפלן נגד שבק, הוגש תצהיר מטעם ראש ענף מורשת בשירות הביטחון הכללי, המכונה רוני. כך נכתב שם. בבדיקה שנערכה בשירות הביטחון הכללי, לא הותר חומר ארכיוני או ממצאים כלשהם אשר מצביעים על מעורבות השירות או גורם אחר מטעם המדינה ברצח, או תומכים בטענה זו באופן אחר. כך אומרים בארגון גם היום. חירותי עצמו הכחיש מכל וכל את מעורבותו בפרשה, ובני משפחתו מוסיפים לעשות זאת גם כעת. מאוד הצחיקה אותו תיאוריית הקונספירציה, אומרת ביתו, עורכת הדין נעמי חירותי. הוא אמר שלא היה לו כל קשר לכך. תכף יאשימו אותי גם ברצח ארלוזורוב, הוא אמר. בנוסף הוא תמיד אמר שיהודי לא פוגע ביהודי. זה היה קו אדום מבחינתו וערך עליון. חירותי עצמו התייחס במהלך חייו לשאלת מעורבותו של השלטון ברצח. מובן שיש להתייחס לדבריו בערבון מוגבל, ועדיין מעניין להקשיב להם. הם מספקים הסבר פשוט, שגם לא נשמע בלתי סביר, בטח עבור מי שחזה בקשל המודיעיני בשבעה באוקטובר. התראות לא חסרו מכמה וכמה מקורות, כתב חירותי בספרו. אמת אחת ולא שתיים. כל ההתראות נסתיימו בלא כלום, וכידוע, כשהתראות סרק חוזרות על עצמן ללא תוצאה, הן יוצרות תסמונת של זאב-זאב, של שגרה והתעלמות. קרוב לוודאי שערנותה של המערכת נשחקה, ואם נתקבלה ידיעה לא חד משמעית, היא נתקעה בדרך, באחד הצינורות. וכשהתעורר ראש מטה מספר אחת של שירות הביטחון מתרדמתו, כבר היה מאוחר מדי.